והרי לימודנו הקבוע והמרתק בספר מורה נבוכים לרמב״ם, מאמר ראשון או חלק ראשון, זה נכון? ואנחנו בפרק פרק י"ב. קימה. קימה שם משותף. ואחד מענייניו העמידה שהיא כנגד ישיבה. ולא קם ולא זע ממנו. זאת אומרת שמרדכי ישב והוא לא עמד. זה נקרא ולא קם. ולא. יש גם לעומת השכיבה. נכה שוכב ואשר שכב לא יוסיף לקום. לקום מהשכיבה. פה הרמב״ם לקח לעומת הישיבה. ויש בו גם עניין יציבות הדבר וקיומו. יקם השם את דברו. מה זה דברו? הכוונה הבטחה שלו. מה שהוא אמר הוא יעשה. זה נקרא יקם. ויקום שדה עפרון. הכוונה שהוא נהיה בחזקת בעלותו של אברהם. וקם הבית אשר בעיר לקונה אותו. זאת אומרת, הוא הופך להיות שלו באופן יציב. וקמה בידיך ממלכת ישראל. זה מה ששמואל אומר לשאול. ובעניין זה נאמר כל לשון קימה כלפי השם יתעלה. אתה אקום יאמר השם. אז זה אקום, רצה לומר, אתה אקיים פקודתי והבטחתי ואיומי. הרי כתוב משוד עניים, מענקת אביונים, עתה אקום נאום השם. אשית בישע, פיח לו. או, עתה תקום תרחם ציון. מה זה תקום? תקיים. מה שהבטחת בו, מן הרחמים, כן? עתה תקום תרחם. אתה תקיים את הבטחתך לרחמים. כן, יש לנו שני אופנים. יש לנו, כן, באופן פיזי, יש לנו באופן מושאל, קיום הדבר. וכיוון שהמסכים לעשות דבר מסוים מתעורר הוא לעשותו בקימה, לכך נאמר בכל מי שנתעורר לאיזה דבר שהוא קם. כן, נושא אדם עד עכשיו ישב או שכב, יהיו לו כל מיני מחשבות לעשות ככה, לעשות כך. פתאום כשהוא מחליט זה מה שאני עושה, אז גם רואים אותו קם. הוא קם, זה תופעה טבעית. למה קם? כדי לעשות. לכן כשאדם מחליט לעשות משהו, אומרים גם שהוא קם. כי הקים בני, כי הקים בני את עבדי עליי. כן, זה אמר דוד. לא. כי זה שאול אמר זה. והושאל עניין זה להפעלת פקודת השם על אנשים שנתחייבו בעונש להשמידם, וקמתי על בית ירובעם. כלומר, אני הוציא אל הפועל את החלטתי, וקם על בית מרעים. ואפשר שיאמרו, אתה אקום, אתה אקום מן העניין הזה. כלומר, לא מעניין השני, אלא מעניין השלישי. וכן, תקום תרחם ציון. כלומר, תקום על אויביה. ומן העניין הזה נאמרו פסוקים רבים, לא שיש שם קימה או ישיבה חלילה, אמרו עליהם השלום, כלומר חכמים אמרו, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה. כי עמד פעמים נאמר במקום קם. כן, כלומר עמידה, קימה, זה מילים דומות, מבחינת התוכן שלהם. ואם כן יש עמידה לעומת ישיבה, ואמרו חכמים, אין למעלה לא עמידה ולא ישיבה. כן. עכשיו מעניין, מה זה לא עמידה ולא ישיבה? יש מחלוקת קדמונים, זה הפילוסופים, מה הדבר היותר נעלה, יותר אלוהי, אופייני לאלוהים, האם זה התנועה או העמידה. למשל הפילוסוף הרקליטס ראה את האלוהי דווקא בתנועה. הוא אמר, הכל זורם, הכל נע, הכל שואף, הכל שוטף. או אם נתרגם את זה במילים שלנו, הכל חי. אז איפה שהוא ראה תנועה, שם הוא ראה את אלוהים. זאת הייתה התפיסה של הרקליטס. כן, תנועה זה חיות. דומה, למה לא? יש דברים שזזים, אם כן הם חיים, כן. עץ זז ברוח. אז הוא חלק מתנועת חיים כוללת. כלומר, זה שיש רוח בעולם, זה חלק מן השאיפה של העולם לתנועת חיים כוללת. עכשיו, בתוך תנועת החיים הכוללת הזאת, יש עצמים בלתי חיים. זה כמו שלמשל, אדם שלי זורם, בישני חי, אבל אדם עצמו לא חי. אבל זה, התנועה של אדם בקרבי היא הראיה לחיי. אז אותו דבר, אתה אומר יש בליה למשל, יש רוחות שהופכים עצים וכו' וכו'. כל זה חלק מתנועת חיים כוללת שבסופו של דבר בונה משהו. לפעמים זה לוקח מיליוני שנים לראות את זה. מה?
מה זה אומר תנועת חיים כוללת?
למשל, האבולוציה. למשל, אתה רואה שכדור הארץ הוא לא כל כך חי לפחות, לפחות לא באופן גלוי. אבל אתה רואה שיש בליה. שהסלעים, זה לוקח להם מיליוני שנים הם שהופכים להיות אדמה. ושהאדמה לוקח לה עוד כמה מיליוני שנים עד שהיא הופכת להיות בעלי חיים. וכל זה בא מפני השחיקה של אלפי, של מיליארדי שנים אולי אפילו. זאת אומרת, אתה רואה שיש דבר שבאופן גלוי נראה לך לא חי, אבל כיוון שהוא שייך לתנועה, אז בסופו של דבר אחרי זמן מתברר שיש פה תנועת חיים כוללת. לא חיים של אותו פרט. זה אני מתכוון. אז אפשר גם לראות בזה שהקדוש ברוך הוא הופך הרים בכוחו, גם כן איזה תנועת חיים. בסדר? אז גם אפשר לראות בתנועה של הגלקסיה. אנחנו רואים כוכבי לכת מתנועים, אנחנו רואים גלקסיות עולות וקמות, אנחנו רואים את הרעיון של המפץ הגדול בכלל, שכאילו יש מפץ גדול ואחר כך הכל חוזר וקורס, כמין תנועת חיים כוללת, שלא תמיד אנחנו תופסים את מהותה. אבל אנחנו יכולים לנחש שמה שיש חיות. זה בדיוק מה שעשה הרקליטס. הרקליטס כשורה שיש מחזור החיים, שיש מים ויש אש וכו', ושהיסודות הופכים אחד לשני, אמר לעצמו יש כאן חיים. ואם יש כאן חיים, אם כן, יש כאן אלוהים. זאת התפיסה של הרקליטס. לעומתו, הייתה אסכולה בדיוק הפוכה של האלייתים, זנון מאליה למשל, גם טלס, שאמרו שהתנועה היא אשליה, באמת אין תנועה, ואפילו הביאו הוכחות מתמטיות, הוכחות לוגיות, לזה שהתנועה היא בלתי אפשרית, הסיפור של האכילס והצב וכדומה, והם אמרו, אם כן, האלוהי נמצא בקבוע ועומד, בנצחי. והעמדה הזאת הפכה להיות העמדה המרכזית בפילוסופיה, אמנם הפילוסופים שבאו אחרי זה לא כפרו בתנועה, אריסטו לא כפר בתנועה, אבל התיישבה במוח של בני אדם המחשבה שהאלוהי נמצא בקבוע והעומד, בנצח, ולא במשנה. ואז יוצא שאנחנו בני אדם, אנחנו נמצאים בתנועה, והבני על מוות הם קבועים ונצחיים. ואז יש כמין יריבות נצחית בין בני על מוות לבין בני תמותה. בסדר? כלומר, התפיסה המקובלת היא לומר שהאלוהי עומד ואילו האדם הולך. אמרו רבותינו, אין למעלה לא עמידה ולא ישיבה ולא הליכה. כלומר, גם זה. זאת אומרת, המושג האלוהי עומד למעלה מן ההגדרות האלה. מכיוון שהוא עומד למעלה מן ההגדרות האלה, הוא גם יכול לכלול את ההגדרות האלה. כלומר, בתוך האלוהות הכל כלול. הכל כלול, גם העמידה, גם ההליכה, גם הישיבה וכו'. בסדר?
מה זה שהכל כלול? אם אני
אומר
שזה לא זה.
זה לא זה, אבל אני מבין שזה בא משם. אתה פה שואל שאלה גדולה. איך אני יכול לדבר על מה שאני לא יכול לדבר? זו השאלה בעצם. זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בתפילה. איך אנחנו יכולים לעמוד מול מי שאי אפשר לעמוד מולו? וכל השאלות האלה. אז אני חוזר על השאלה, שאלה עמוקה מאוד. איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר לדבר עליו? אתה רוצה תשובה? התשובה היא, אני בא משם. לכן, כיוון שאני בא משם, זה אותיר בי רושם שאני לא יכול לדבר עליו, אבל הוא קיים. זה כמו שאדם למשל לא יכול לזכור את רגע לידתו, אבל הוא יכול אינטואיטיבית לזכור את זה, יכול לדעת שהוא לא היה ועכשיו הגיע. אז יש משהו שאותיר את ראשמו בנו ממה שאי אפשר לדבר עליו, בסדר? ולכן אנחנו אומרים בתורה מילה מאוד מאוד קשה להבנה, בראשית. איך אפשר לדבר, איך אפשר להגיד מילה כזאת בכלל? כן? הרי הראשית היא בהגדרה לא ניתנת לדיבור, היא הרי לפניי. איך על בכלל אני אומר? כלומר, משהו יש. בתפילות שלנו אנחנו אומרים, מה?
למה אפשר לדבר על בראשית?
כי כדי לדבר על משהו, כדי לדבר על משהו, אתה צריך לעמוד מעליו. כלומר, אתה צריך לדעת מה קדם לו. בסדר, זה כבר התגלות, אבל איך זה שהתגלות כזאת הגיעה אליי? זה לא כל כך פשוט. איך בכלל יכול, היו לי אוזניים לשמוע את המילים האלה? ויש בתפילות שלנו ביטוי מעניין, אומרים זכר ליציאת מצרים, אבל אומרים זיכרון למעשה בראשית. מה ההבדל בין זכר לזיכרון? זכר זה להיזכר במשהו שהייתי בו. באמת הייתי ביציאת מצרים, לא אני אישית, אבל האומה שלי. כאומה היינו ביציאת מצרים, ולכן הזכר נותר בקרבנו, זכר ליציאת מצרים. אבל מעשה בראשית, היינו שם, אבל לא היינו שם. כי הרי זה עצמו ההתהוות שלנו. היציאה שלנו מן העין אל היש. אז זה יותר בנו זיכרון צ'יק. משהו, זיכרון. כמו שפיפס קטן נקרא פיצפון. כן? אז גם זכר קטן, זיכרון. בסדר? משהו מזה נשאר בנו. אז זו התשובה על השאלה שלך. זה נאמר באינטואיציה. או כמו שאומר הזוהר על הפסוק, נודע בשערים בעלה, כל חד וחד לפו מדים שער בליבי. זו מין השערה פנימית. כן.
זה סיפורים שאדם לא יכול לבדל אותם, הוא יודע שזה סיפור של חסר הבנה
נניח. נכון.
ויש דברים אבל שהוא מבין שזה לא מצד חסר הבנה, הוא אומר, אני לא יכול להסביר.
אין ביטוי, נכון.
ואנחנו סומכים עליו שהוא מבין בין זה לב.
סומכים עליו שאצלו יש לזה משמעות. זה לא אומר שאצלך יש משמעות. זאת אומרת, סתרי תורה למשל, אי אפשר להעביר אותם למי שאין לו אינטואיציה פנימית. נכון? לכן לא כל אחד יכול ללמוד.
כן, לאדם עצמו, אנחנו אומרים שאנחנו סומכים עליו,
למה אנחנו סומכים עליו? לא סומכים עליו. כן, אבל למה אתה אומר לסמוך על מישהו? אני מדבר פה על תהליך שהוא פנימי בכל אדם ואדם. בכל אדם ואדם יש הכרות אינטואיטיביות שהוא יודע שהן נכונות, שהן חלק אפילו מהגדרת הזהות שלו, אבל אין לו מילים לתאר אותן. בסדר? אז זה לגבי עמידה וישיבה, מה שהוא הביא בסוף זה עורר אותי לדיונים האלה. אז כיוון שדיברנו על המילה קימה, יש מילה מאוד דומה, זה עמידה. פרק י' ג', עמידה, שם משותף, יהיה בעניין הקימה וההתייצבות, בעומדו לפני פרעו. אז מה קרה למשה כשהוא עמד לפני פרעו? באמת עמד. הוא היה שם פיזית, הוא היה בעמידה ולא בישיבה. אם יעמוד משה ושמואל, או והוא עומד עליהם. אז כל הביטויים האלה מדברים על קימה פיזית. אם כי הפסוק אם יעמוד משה ושמואל, הייתי אומר שהוא מעורר שזה שאלה, כי הפסוק מדבר על זה שהם התפללו. אבל הוא אומר, אפילו אם ניתן להם משמעות פיזית, זה ניתן, אפשר להבין את הפסוק הזה באופן פיזי. ויהיה בעניין, הרבה פעמים הרמב״ם כשהוא נותן פירוש פיזי לפסוק, זה לא אומר שהוא דווקא חושב ככה, אלא הוא אומר, אפילו אם תאמר על דרך הפיזי. אני אביא לכם דוגמה שאנשים התבלבלו בה הרבה. גן עדן לפי הרמב״ם, זה מקום פיזי או לא? בספר מורה נבוכים הוא אומר במפורש, כן, בחלק ב', שזה מצב תודעתי. יש מצב של תודעה שאדם נמצא בגן עדן, יש מצב של תודעה שהוא לא. או כמו שהוא אמר בהתחלה, כן, כשהוא משיג בין אמת לשקר הוא בגן עדן, כשהוא מבדיל בין טוב לרע הוא מחוץ לגן עדן.
זה
אפילו בחיים, יכול להיות. עכשיו, לעומת זה, אז יוצא לפי זה שזה לא מדובר על מקום גיאוגרפי, אלא זה מצב תודעתי של האדם. עכשיו, בהקדמת פרק חלק, הרמב״ם כותב מפורש, כי גן עדן הוא מקום דשן ושמן בארץ, יגלהו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. אז אם כן, הרמב״ם סובר שגן עדן זה מקום גיאוגרפי, שאפשר למצוא אותו על המפה של כדור הארץ. אז יש פה סתירה. שאלוני אנשים רבים את השאלה הזאת. ואני אומר, לא היה ולא נברא. הרמב״ם מעולם לא התכוון לומר שגן עדן הוא מקום פיזי. הוא אומר שאפילו אם נאמר כך, זה לא התכלית. הרי המטרה שלו שמה בתחילת פרק חלק זה להסביר מדוע מחבר המשנה אמר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה הוא אמר כל ישראל יש להם חלק בגשמים בעיתם? או כל ישראל יש להם חלק לימות המשיח? או כל ישראל יש להם חלק לגן עדן שהוא מקום שדשן ושמן? כי מה שעניין את מחבר המשנה זה התכלית האחרונה, והתכלית האחרונה היא עולם הבא. לכן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ולכן עזב את כל שאר התכליות שבני אדם הביאו. אז לכן הרמב״ם לא אכפת לו, יכול להיות שיש מקום גיאוגרפי שהוא גן עדן, הרי מה אכפת לי שיש מקום כזה אם הוא לא התכלית? זה בעצם המטרה של הרמב״ם שם. אבל אם תשאל אותו באופן ממוקד יותר, תגיד לי רבנו משה בן מימון, מה זה גן עדן? הוא יגיד, זה מצב תודעתי. בסדר? אז גם פה, כשהרמב״ם אומר, אם יעמוד משה ושמואל, שהוא מתכוון במובן הפיזי, זה לא שהוא דווקא כך מחויב להסביר את הפסוק. הוא אומר, אפילו אם תסביר אותו פיזי, אבל יש משמעות אחרת למילה עמידה. כן, בבקשה אדוני.
דווקא אם הרמב״ם אומר שזה מקום פיזי, אז זה יותר רחוק
לא, כי מחבר המשנה לא דיבר על גן עדן. מחבר המשנה אמר כל ישראל שהם חלק לעולם הבא, לא אמר לגן עדן. אז או שתגיד שזה אותו הדבר, ואם תאמר שזה לא אותו הדבר, אז לא על זה דיבר המחבר. זה הכוון. בסדר? טוב, אז בואו נתקדם. ויהיה, אז אם כן זאת המשמעות הראשונה, לעמוד, קימה והתייצבות. ויהיה בעניין החידלון וההפסק, כי עמדו ולא ענו עוד. על מי מדובר? על הרעים של איוב. הם עמדו מלדבר, כן? עמד מלכת, ויעמוד השמן, כן? או גם פה, ותעמוד מלדת. מה זה ותעמוד? לא שהיא עמדה, אלא הפסיקה. היא הפסיקה ללדת. על מי מדובר? על רחל, אתה אומר. על לאה. אז יש פה מחלוקת. אתה אומר רחל, אתה אומר גם לאה. טוב, הצטרפת אל הרוב. אם כן, אנחנו נקבל לדעת כולם שמדובר על לאה. ואתה עמוד מלדת. אחרי שהיא ילדה את יהודה, היא הפסיקה ללדת. ויהיה בעניין היציבות והקיום. זה דווקא בכיוון הפוך. למען יעמדו ימים רבים. זה נאמר על השטרות שירמיהו אומר לקנות אדמות, לכתוב שטרות ולהניח את השטרות בכלי חרס. למה כלי חרס זה טוב? כי זה שומר על השטר. למען יעמדו ימים רבים. ויכולת עמוד. על מה זה נאמר? נאמר על משה. דווקא שם הוא ישב. הוא ישב לשפוט את העם. ואז נתן לו עצה יתרו, במקום שאתה תשפוט לבדיך, תעשה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ואז וציווך אלוהים ויכולת עמוד. זאת אומרת שיהיה לך קיום, לא שאתה תצטרך לעמוד על רגליך. עמד טעמו בו. זאת אומרת, נאמר שם על מואב, שמואב לא יצא לגלות, ולכן הוא לא שינה את אופיו. עמד טעמו בו. וריחו לא נמר. נתקיים ונשאר ולא נשתנה. וצדקתו עומדת לעד. זה פסוק בתהילים. כן? בעודי השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. אז זכר עשה נפלאותיו. וצדקתו עומדת לעד. מה זה עומדת? קיימת ונשארת. וכל עמידה שנאמרה בשם מתעלה, היא מן העניין הזה האחרון, כן, מעניין השלישי. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. מה זה ועמדו רגליו? יתקיימו סיבותיו, כלומר מסובביו. והתבהר זה כשהזכיר שיתוף רגל. עכשיו, מה פירוש הדבר שרגליו יעמדו על הר הזיתים? כן, המסובבים על ידו. על מה מדובר שם בספר זכריה, פרק י' ד'. מה? כן. הר הזיתים. מה על מה מדובר שם? הנה יום בא לשם, וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר מגולה, ויתר העם לא ייקרת מן העיר. אז מה זה? מתי זה יתקיים? זה כבר יתקיים, לא? הייתה מלחמה של הגויים על ירושלים למלחמה, חצי העיר יצא בגולה, יתר העם לא נכרת מן העיר. מתי זה קרה? במלחמת השחרור, בשנת תש"ח. אם כן, הנביא אמר משהו שיקרה, ואנחנו חיים אחרי שזה קרה. נכון? אחר כך יש... מה? ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב. כמה זמן זה קרה אחרי תש"ח? 19 שנה אחרי תש"ח. זאת אומרת, הנביא רואה מודבקים זה לזה, מאורעות המרוחקים זה מזה בזמן. נכון? זאת אומרת, מלחמת ששת הימים, גם היא מוזכרת בפסוק, ויצא השם ונלחם בגויים ההם. כיום ילחמו ביום קרב. איך הקדוש ברוך הוא נלחם בגויים ההם? על ידי צהל. נכון? ועמדו רגליו ביום ההוא, אז אם כן, מי זה רגליו? צהל. כן, אז כן, הרמב״ם פה נתן לנו הסבר, מה זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? צהל. על הר הזיתים, אשר, מה? נכון. איך הרמב״ם אומר? אין אדם יודע הדברים האלו, איך יהיו עד שיהיו, אבל איך שיהיו, נדע. כן, אומר הרמב״ם, ברגע שיהיו, אנחנו נדע למה התכוונו הנביאים. אז ברוך השם, עכשיו אנחנו יודעים. התכוונו לצהל, עמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. הרי מאיפה נכבשה העיר העתיקה? באו הכוחות מגבעת התחמושת, עברו דרך אוגוסטה ויקטוריה, שהיא על הר הזיתים, ומשם ירדו דרך נחל קדרון ונכנסו בשער האריות. נכון? זאת אומרת שעמדו רגליו של הקדוש ברוך הוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. בסדר? יש המשך לפסוק. ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גה גדולה מאוד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. זה לא יתקיים. אז זה עתיד להתקיים. זאת אומרת, אתם רואים, הנביא רואה מאורעות המרוחקים זה מזה בזמן, בכמה שנים, הוא מדביק אותם ביחד. אז החלוקה של הר הזיתים היא שניים. זה עוד לא קרה, ויקרה במהרה בימינו אמן. יש רק בעיה, אני חשבתי על זה שיש בעיה הומניטרית. אם אכן ייבקע הר הזיתים, הרי מהצד המזרחי של הר הזיתים יש שם כפר גדול, אל עזריה, שם 40 אלף תושבים, וזה באמת מהווה בעיה הומניטרית, צריך לדעת איך לפתור את זה. על כל פנים, זה מה שכתוב. ומן העניין הזה, אומר הרמב״ם, אומרו לא יתעלה, ואתה פה עמוד עמדי. טוב, זה מעניין מאוד מה שהוא אומר גם. הרי הוא אמר שהעניין השלישי נאמר על השם יתעלה, נכון? הסביר בעניין הראשון של עמידה זה שאדם קם פיזית. הסבר שני, הפסקה. הסבר שלישי, יציבות. וכל מקום שנאמר על השם יתעלה יציבות, זה, עמידה זה בעניין הזה. ואז הוא מביא פסוק, עמוד עמדי. זה על מי זה נאמר? על משה. אבל הוא אמר שזה נאמר על השם, מה? העמדי, זאת אומרת, כמו שאני עומד, אף אתה תעמוד. יש דבר עמוק מאוד שנרמז כאן. מה נרמז כאן? מה שהרמב״ם מכנה, התעצמות הנפש במושגה. כלומר, לפי הרמב״ם, ברגע שהנפש משיגה דבר, היא מתאחדת עם הדבר שהיא משיגה. לא, לא כתוב שהבורא מתאחד. נזקל, זאת אומרת, אז מי משיג? משה מתאחד. זאת אומרת, זה פה מה שהרמב"ם אומר, שעל ידי ההשגה השכלית אפשר להידבק באלוהות, להתאחד עמה. אז זה מה שאומר על משה, עמוד עמדי. כלומר, על ידי השגתך אתה תתאחד עם המושג המשכיל במושכלה. זה בדיוק מה שאומר הרמב"ם, שאפשר להשיג את האלוהות. זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, או משהו משיג מהקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות השכל הפועל, זה יכול להיות שכלים מיליונים, זה יכול להיות האלוהות עצמה. הרי הרמב"ם סבור שאפשר להגיע לדעת אלוהים על ידי השכל. וכך הוא אומר לגבי משה רבנו, עמוד אם אתה תשכיל אותי ותתאחד עמי. זה כן המשמעות. משהו כזה, כן. זאת אומרת, זה קשה להבין, אבל זה הרמב״ם רומז את זה. שהבעוד שלמשל חכמי הקבלה, הם אומרים שאדם מתאחד עם ספירה פלונית, עם העולמות האלה וכו' וכו'. וזה על ידי הדבקות של קיום המצוות או הכוונות, כל מה שאתה רוצה. לפי הרמב״ם, יש דרך אחרת לגמרי, והיא דרך השכל. אבל מה? עם הבדל אחד מאוד מאוד חשוב מבחינת הרמב״ם, שזה בהשגה שלילית ולא חיובית. כלומר, על ידי שאתה משיג מה האלוהות היא לא, ולא על ידי שאתה משיג מה היא כן. ועל ידי השלילה הזאת נוצר איזשהו קשר שיכול לקרוא לו מיסטי בין הנברא לבין הבורא. מה זה קשור לנצרות? הנצרות אומרת שאלוהים הפך לנברא, שאלוהים הפך לגשם. בכלל לא על זה מדובר. הוא מדבר פה על התאחדות הנפש במושכלה. כן. הרמב״ם היה סופר מיסטי לפי זה. מיסטי בריבוע. נכון. למה זה נורא לשמוע את זה? הרי זה בדיוק מה שהוא אומר. כן, אבל זה חדש. זה חדש. נכון, אבל זה משהו רומז. אחר הוא מביא כאן עוד פסוק. אנוכי עומד בין השם וביניכם. זאת אומרת שהשגתנו את האלוהות עוברת דרך השגת משה את האלוהות. לא על ידי עצמנו ישירות, כי לא קם נביא עוד בישראל כמשה, זאת מדרגה שלעולם לא תושג כמוה, ולכן כל מה שאני יכול לדעת מהאלוהות זה דרך מה שמשה השיג, זה התורה. אנוכי עומד בין השם וביניכם. לפי המקובלים, משה זה אחת המדרגות, יש למעלה ממשה. כן, הרי זה, את הרמב״ם זה ודאי מזעזע האמירות האלה. כן, הרמב״ם אומר, לא קם בישראל כמשה עוד, הרי אין... הוא מבחר המין האנושי, לעולם לא תושג מדרגה למעלה ממנו. אצל חכמי הקבלה, מה יש מדרגות למעלה ממשה? זה בכלל לא בעיה.
כן, אבל
בעצם
שהוא קורא לכל העשרה, הוא
מדבר
כבר,
כי
זה
הנציאות
של
האלוהים. נו, אז מה? אתה רוצה כן לקשר. אתה כן רוצה כן לקשר, כן, יפה. הרי. זה לפי המקובלים גם, משה הוא בסוד הדעת, יש שם מדרגות. טוב, פרק י' דלת. עכשיו תשימו לב למה פרק י' דלת בא אחרי פרק י' ג', עכשיו הכל מובן. שיתוף אדם. מי זה? אדם. לכאורה אני הייתי שם את הפרק הזה בהתחלה. אתם זוכרים שהפרק הראשון במורה היה צלם אלוהים. הוא דן במילה צלם, במילה דמות. ואחרי שהוא דיבר על צלם ודמות, שזה מצאנו לגבי אדם הראשון, נכון? בצלם אלוהים ודמותו, פתאום הוא עבר לכל מיני נושאים אחרים, ופתאום פרק י' דלת הוא נזכר לדבר על אדם. אז זה לא סתם שהרמב״ם כתב את זה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. יש אצל הרמב״ם איזה מין קיבוע מסביב תקראו את זה במופן החיובי, מסביב למספר 14. למשל הרמב״ם כתב 14 שורשים לספר המצוות. 14 שורשים. וגם הוא כתב 14 סוגים של מצוות בחלק שלישי של מורה נבוכים. וגם הוא כתב 14 ספרים במשנה תורה, יד החזקה. וגם הוא כתב 14 עיקרים. לא. זה בעיה. זה מוזר. אם כבר שלושה דברים הוא עשה לנו 14 שורשים, 14 סוגי מצוות ו-14 ספרים, מדוע בעיקרי האמונה עשה לנו 13? לא נכון, יש 14 לפי הרמב״ם. 14 הוא כתב את ה-14, אתם יודעים איפה הוא כתב אותו? הוא כתב אותו בספר המצוות, מצווה קנ"ג. שם הוא כותב דבר מאוד מעניין לגבי מצוות קידוש החודש, שמצוות קידוש החודש לפי הרמב״ם תלויה בבית דין שבארץ ישראל, ואי אפשר בלי בית דין בארץ ישראל לקדש את החודש. ויש כאן עניין עמוק, כותב הרמב״ם, יש כאן שורש משורשי האמונה, לא יבינהו ולא ישיגהו אלא מי שדעתו עמוקה, והוא שהיותנו היום מקדשים את החודש אינו אלא מפני שבני ארץ ישראל נהגו כך. והנני מוסיף לך באור, אילו אנחנו דרך משל שיעדרו בני ישראל מארץ ישראל חלילה לאל מעשות זאת, והלא הוא כבר הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל, ולא יהיה שם בית דין, לא יועילנו שום חשבוננו בשום אופן. טוב, מעניין מאוד שהרמב״ם קורא לזה שורש משורשי האמונה, לא יבינהו ולא ישיגהו אלא מי שדעתו עמוקה. מה כל כך יש פה להבין? זה דין. והרמב״ם רוצה לומר שסגולת ישראל וסגולת ארץ ישראל, הקשר בין ישראל לארץ ישראל, זה דבר סודי, אבל זה משורשי האמונה. אז למה לא כתבת את זה ב-14 עיקרים? כדי שיצא 14, יותר נחמד, נכון? כי זה דבר שלא ישיגו אלא מי שדעתו עמוקה. ו-13 העיקרים זה למי, זה פופולרי, זה בשביל כולם. בסדר? עכשיו, מה אתה רוצה? כי הוא כתב את זה, הוא כותב לך שזה משורשי האמונה. שורשי אמונה, אני קורא לזה עיקרים בעברית. תמצא לי עוד עיקר שהרמב״ם יגיד עליו שהוא עיקר, ואז אני אעשה 15 עיקרים. בינתיים זה מה שמצאתי. נכון? זה דבר מעניין. או הקשר בין הזמן למקום. יכול להיות שהרמב״ם רצה לרמוז הקשר בין הזמן למקום, שזה דבר שצריך דעת עמוקה לתפוס אותו. כן, עכשיו, שים לב, אם כן, הדבר הזה, שלפי הרמב״ם, העיקר ה-14 שהוא בלתי כתוב, מורה על מעלת עם ישראל בארץ ישראל. כי הרי הוא אומר שמה, חלילה לאל מעשות זאת, שהרי כבר הבטיח שלא ימחה את אותות האומה. כלומר, האומה נצחית, לכן תמיד צריך שהוא יהודים בארץ ישראל. זה מה שהוא כותב. כן, נצחיות האומה זה שתמיד יהיו יהודים בארץ ישראל. זה דבר מעניין. כלומר, עכשיו, המספר 14, עכשיו כאן מתברר, בפרק י' ד' של מורה נבוכים, המספר 14 הוא לא מקרי, זה בא להראות את הפסגה של המאוויים הרוחניים שהם להיות אדם. ומה זה אדם באמת? בואו נבדוק מה זה אדם. למה דווקא 14? אני חושב יש איזה 7 כפול 2. מה? 7 כפול 2 אצל הרמב״ם זה מאוד מאוד משמעותי, כן? כי זה מראה על יחס כפול בין הנברא לבורא. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשבעה ימים, הרמב״ם יודע את זה, ואז זה היחס של הבורא אל הנברא, ויחס של הנברא אל הבורא, אז זה 7 כפול 2, זה יוצא 14. יש עוד אגב מספר שהוא חשוב אצל הרמב״ם, המספר 4, אבל זה הוא כותב בפורש באיזשהו מקום. כלומר, יש איזה מין מיסטיקה של מספרים אצל הרמב״ם שמעולם לא נכתבה, אבל היא קיימת. מה? אני חושב שכן. כלומר, הרמב״ם אומר, תדע לך, אומר הרמב״ם, אם תרצה להבין את מה שכתבתי, אז אל תלמד כל פרק לבדו, אלא תשווה בין פרק לפרק, ולמה שמתי פרק זה במקום זה. הוא כתב את זה. אז כנראה שהוא השקיע מחשבה בסידור הפרטים. מה זה מיסטיקה? מיסטיקה זה סגנון מחשבה או חיים שמבטיח לאדם התאחדות עם האלוהים או עם האלוהים. בסדר? לכן בדרך כלל ביהדות אין מיסטיקה, כי המיסטיקה היא אויב הגוף, ולא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. אבל יש ביהדות בכל זאת קבלה. מה ההבדל בין קבלה למיסטיקה? במיסטיקה האדם חושב שהוא עולה עד האלוהים. בקבלה זה בדיוק הפוך, אתה מקבל את האלוהים. בסדר? טוב, בואו נראה עכשיו מה יש לרמב״ם לומר על אדם. כן, אנחנו מבינים משהו לגבי מהות האדם לפי הרמב״ם. שיתוף אדם הוא שם אדם הראשון נגזר, כפי שנדבר בכתוב, שהוא נגזר מן אדמה. כלומר, היצור הראשון שקראו לו אדם היה אדם ששמו אדם. זה השם שלו. תעודת זהות 0000001. מה מספר תעודת זהות שלו? מה עם אשתו? אדם, חווה, למשפחת הראשונה. ותעודת זהות 0000001, גם כן. לא יכול להיות 2, הם היו ביחד. אז יש להם אותו מספר תעודת זהות. ראיתם דבר כזה? שני אנשים עם אותו מספר תעודת זהות. אם הייתי אומר 2, הייתי מקבל עכשיו מיילים מכל הפמיניסטיות שבעולם. אחר כך, כן. אחר כך לכל אחד היה 2. כן, אבל מה אתה אומר שהם היו 0? היו 0-1. טוב. שיתוף אדם, הוא שם אדם הראשון, נגזר, כפי שנדבר בכתוב, שהוא נגזר מן אדמה. כן, הרי כתוב אפר מן האדמה, ואי פעם ופעם נשמת חיים. לכן הרמב"ם אומר, זה כאילו שהכתוב הסביר לך מאיפה בא השם אדם. השם אדם בא מן אדמה. מה אכפת לי? מה היה חשוב לרמב"ם להזכיר שאדם נגזר מן אדמה? הרי הוא אמר לנו שכשהוא מסביר פה שיתופי שמות, הוא לא מסביר כל מה שיש לומר על המילה הזאת, אלא רק מה שנוגע למטרותיו. אז אם כן, יש מטרה לרמב״ם בזה שהוא מזכיר לנו שאדם נגזר מן אדמה. יש סוגיה במסכת מגילה לגבי שילוח הקן. שילוח הקן זו מצווה, כאשר אני רואה קן בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. אז אם כן, הקן, לפי ההלכה, צריך להיות קן שנמצא על הארץ או בכל עץ. עכשיו, מה קורה אם גדל למישהו קן על הראש שלו? תראו לעצמכם אדם, אם נגיד רעמת שיער גדולה, יש אנשים עם שיער מאוד ארוך, והוא נרדם למרגלות איזה עץ, הוא לקח איזה פטריה, זה כבר 48 שעות שהוא ככה, שום דבר לא מזיז אותו, בינתיים מגיע איזה ציפור, התחילה לקנן, או נגיד אפילו הקן נפל מן העץ, יכול להיות. עכשיו זה נמצא על השערות שלו, ככה יש לו רושם, ואז פתאום היא מטילה שם את הביצים, מתחילה לרבות, ואני עובר לי את זה. האם יש לי מצוות שילוח הקן או לא? זה לא על העץ ולא על הארץ. אז האם יש מצוות שילוח הקן, או שאני יכול לקחת את האם על הבנים? אומרת הגמרא במסכת מגילה שאדם שיש לו קן בראשו גם כן חייב בשילוח הקן, שנאמר ואדמה על ראשו. זאת אומרת שגם הראש של האדם נקרא אדמה, ולכן זה כמו על הארץ. מסביר המהר"ל מפראג שזה אומר שהשכל של האדם הוא חלק מהטבע. כלומר, עם כל המעלה שיש לשכל האדם, בסופו של דבר הוא רק אדמה משוכללת, או איך שהתורה קוראת לזה, נחש. זאת אומרת, יש יצירה טבעית, תולדה של אבולוציה או מה שתרצו, אבל בסופו של דבר, עם כל הנבדלות של האדם, זה עדיין אדמה. ולכן אמר אברהם אבינו לחכמים שבאו איתו, שבו לכם פה עם החמור. עם החמור, כי סך הכל גם אתם חמור, חמור משוכלל מאוד, אבל אין הבדל מהותי בסופו של דבר בין השכלת החמור להשכלת האדם, עם כל השכלול שלה. אנחנו חמור מאוד 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 משוכלל, אבל חמור. אז זה מה ש... ואז בעצם יוצא שיש משימה לאדם, לקנות את הנבדלות. כלומר, אז יש שאלה גדולה. האם אדם שלא השכיל זוכה לחיי נצח או לא? מחלוקת בין הפילוסופים. הרמב״ם סובר כדעת אלכסנדר מאפרודיסיה שהנצחיות נקנית לאדם על ידי השכלה, אבל כל זמן שהוא לא השכיל, הרי הוא חלק מן הטבע, ולכן כשהוא ימות, ימות כמות הבהמה ויפרדו יסודותיו. אלא אם כן, השכיל. אז זה מה שכתוב כאן. נתבהר, בכתוב שהוא נגזר מן האדמה. אבל אם תשימו לב באותו פסוק שבו כתוב שזה בא מן האדמה, כתוב, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, אחר כך יש המשך, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אז איך הרמב״ם מבין את הפסוק הזה? על ידי שהאדם משיג נשמת חיים בקרבו, הוא הופך להיות נצחי. הוא זוכה לחיי העולם הבא. הוא מתאחד עם השכל הפועל. דיינו, הוא מתאחד עם החוכמה הנצחית של המציאות. בסדר? כן, אז הרמב״ם יסביר שזה עבודה שלמה. זאת אומרת, הכתוב קיצר. והיפח באפיו נשמת חיים. ואם הוא לא מקבל אותה, על ידי לימודו, אז הוא לא יזכה להיות נפש חיה. שלום רב, איך התפיסה הזאת של עמידה קימה של השם מסתדר עם הישיבה של מטטרון שכביכול רק השם יושב, שיתעה את אלישע בן אבויה וגרם לא לטעות? לא מבין, זה לא נכון שזה גרם לא לטעות, זה דווקא גרם לא בוו לטעות. הוא כותב שהוא גרם לא לטעות, הוא כותב למד א', זה עצמו טעות. טוב, לא משנה, נגיד שהוא התכוון לכתוב בוו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יושב וממתת גם כן התחיל לשבת, וזה גרם לטעות אצל אלישע בן אבויה שהתחיל להאמין בשתי רשויות. אז זה שהשם יושב, גם זה משל. הרי למדנו בפרק י' שגם על הקדוש ברוך הוא נאמרת ישיבה, היושבי בשמיים. והמשמעות של ישיבה אצל הקדוש ברוך הוא, הכוונה יציבות, יציבות הקיום. לכן גם המילה עמידה, גם המילה ישיבה, לפי הרמב״ם, מורים על אותו הדבר. למה המלאכים נקראים עומדים? ספר זכריה פרק ג', ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. הם עומדים לעומת האדם, שהאדם מהלך, כלומר הוא משנה את מצבו, הוא צריך לעבור ממצב, נקשה בפסקים של הרמב״ם, מידיעה בכוח לידיעה בפועל, ואילו המלאכים יש להם ידיעה בפועל תמיד, לכן הם עומדים לעומת האדם שנקרא מהלך. שלום הרב, דווקא בנוגע ללימוד פנימיות על פי ההזהרות המערכו, איך אין ממש מקום לאינטואיציה, אלא זה חוקים נוקשים של שליטה עצמית ושל שליטה במחשבה. אם היינו מכניסים אינטואיציה, זה אולי מסוכן ולא טהור. להפך, מערכו רוצה, כיוון שהלימוד הזה הוא אינטואיטיבי, לימוד הקבלה, לכן אתה צריך הרבה מאוד אזהרות מקודם כדי לשמור על בריאות התפיסה. כי אז אנחנו נדע שהאינטואיציה שלך היא אינטואיציה נכונה, ובלי זה אתה עלול ללכת לכל מיני מקומות מסוכנים. 14 הוא מספר טיפולוגי ביהדות בכלל? לא, הוא מספר טיפולוגי אצל הרמב״ם בכלל. אצל אדם הראשון היה אחר כך ספרת ביקורת, ושם היה 1:2. בדקת? מצאת את תעודת הזהות שלו? על כל פנים נהניתי מן ההלצה. ובכן, כן, בבקשה. כן, הנחש זה האדם הטבעי. מה זה הנחש? זה השכל הטבעי. לא, הנשמה, אם תרצה, אתה משתמש במושג של המקובלים, הנשמה זה מה שאני קונה. כלומר, לפי הרמב״ם, אני קונה ידיעות, והידיעות האלה הן ידיעות נצחיות, ועל ידי זה אני זוכה שנפשי הלא נצחית הופכת לנצחית.
הידיעות הן הנשמה.
כן, בדיוק. מה שנקרא, השכל צורה לה. לפי המקובלים זה משהו אחר. אנחנו לא לומדים עכשיו לפי המקובלים, אני מביא הרמב״ם. כן. כן, זה מה שהרמב״ם מסביר בהקדמת פרק חלק. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כי הם מאמינים ב-13 עיקרים. ומי שמאמין ב-13 עיקרים, זה משנה את דרגת הדעת שלו, זה מקנה לו דעת שמכוחה הוא זוכה לחיי העולם הבא. ולכן הוא, לפי הרמב״ם שם, מי שלא מאמין ב-13 עיקרים, הוא לא בכלל המשנה הזאת. כן.
אם אדם
כן, בבקשה. נכון. 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 נכון.
ש...
הבנתי את השאלה. התשובה. מה שהרמב״ם אומר, שהשכל הטבעי הוא לא נצחי, זה השכל בהתחלה. כלומר, לפי הרמב״ם, הנצחיות היא דבר נקנה. האדם קונה את הנצח. אז בהתחלה הוא נחש, חמור משוכלל. עד שהוא משיג את הדעות העליונות, ואז הוא מצטרף אל השכל הפועל והופך להיות חלק מהנצח.
עכשיו, אבל איך השכל הזה משתנה אם לא היה לו שום יחס אל האלוקות?
לא, יש לו יחס של פוטנציאל. זאת אומרת, השכל דומה לאדמה שצריך לזרוע אותה ולהשקות אותה. כל זמן שלא זרעת ולא השקעת, זה אדמה. אחר כך, אתה משקה, זה יוצא משהו. זה חומרי כל זמן שלא עשית את העבודה. זה חומרי במובן הזה שזה פוטנציאלי בלבד. זה כמו שאתה אומר, השדה הזאת יש לה פוטנציאל לתת חיטה. כן, אבל אף אחד לא טיפל בזה, אז היא נשארה כאן. או זה כמו שאומרים באסיפות הורים על הילד שיש לו פוטנציאל, זה סימן שהוא לא בסדר, נכון? אנחנו מאמינים בו, אם הוא ישתדל הלאה. מה? אומרים זה כל ילד? לא, יש ילדים שלא אומרים את זה. טוב, כן.
למה אומרים שרק על האדם אומרים שהוא בא מן הראשי, על החמור לא אומרים שהוא בא מן
הראשי? כי החמור, גם אם הוא ישתדל, הוא ישתדל, הוא לא יקנה נצחיות. החמור יישאר חמור.
הראשית
זה נכון. לא, הראשית זה ראשית ההוויה, מעשה הבריאה. זה היחס בין הבורא לנברא. שיתוף אדם, אז בואו נמשיך. אני מציע ככה שנמשיך בפרק, נדע שהוא מאוד ארוך, אבל אולי נעשה איזה מאמץ. שיתוף אדם הוא שם אדם הראשון, נגזר, כפי שנדבר בכתוב, שהוא נגזר מן האדמה. ויהיה שם המין, לא ידון רוחי, באדם. אז מי זה האדם שם? זה לא אדם פרטי, אלא זה האנושות כולה, כל המין האנושי. מי יודע רוח בני האדם ומותה האדם מן הבהמה עין? אז זה לאו דווקא אדם ספציפי, זה כל האנשים. ויהיה שם להמון, כלומר פשוטי העם, בלעדי היחידים, גם בני אדם גם בני איש, יחד עשיר ואביון. אז רואים שמה שהכתוב עושה הבחנה בין בני אדם לבין בני איש. בני אדם זה אנשים הפשוטים, ההמוניים. בני איש, אנשים החכמים, בעלי שכל. איש, משון אש, שכל, עולה למעלה. ומן העניין הזה השלישי, ויראו בני האלוהים את בנות האדם. אכן, כאדם תמותון. מה הוא רוצה לומר כאן? שתכלית האדם זה להפסיק להיות אדם ולהפוך לאלוהים. הרי הוא מביא את הפסוק, ויראו בני האלוהים את בנות האדם. מי זה בנות האדם? הטיפשים, נכון? פשוטי העם, אלה שלא הגיעו להשכלה. ומי זה בני האלוהים? אלה שהגיעו להשכלה. מה? אז הצד החלש, כאילו בני זה הצד החזק, בנות צד החלש. אז לכן הוא מצמיד בנים לאלוהים ובנות לאדם. בסדר? ואז נעשה גזע חדש. הרי מה כתוב? אמרו חז"ל, אין הנבואה שורה על חכם, עשיר וגיבור. החכמים בימי קדם, אנחנו רואים את זה מהתורה, אלה הם בני שת, כולם חכמים. העשירים בימי קדם, אלו בני קין, כולם עשירים. כן, צריך לנתח את הפסוקים, אבל רואים את זה. אז היו חכמים והיו עשירים, מה היה חסר? גיבורים. למה? כי כדי להיות גיבור צריך לדעת לאחד את החוכמה ואת העושר, וזה לא קל. כלומר, אדם רוצה להיות חכם, הוא יהיה. אם הוא ישקיע את כל החיים שלו בלהיות חכם, הוא יהיה חכם. אדם רוצה להיות עשיר, הוא יהיה. אם הוא ישקיע את כל החיים שלו בעושר, הוא יהיה עשיר. אבל הקושי זה להיות גם חכם וגם עשיר ביחד, שזה עיסוקים נגדיים. החוכמה היא רוחנית, העושר חומרי. איך אני יכול בבת אחת לחבר עושר וחוכמה? אני צריך בשביל זה גבורה. הגיבור זה מי שמאחד. אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם. האם מצאנו בתורה זוג שמשותף לבני שת ובני קין? נוח ונעמה. אז מי זה הגיבורים? שם חם ויפת, הם הגיבורים. מה? זה כל אחד נטייה יותר, כן? אחד נטה יותר לחוכמה, אחד יותר לגבורה, אחד יותר לעושר. כן, אבל בסופו של דבר יש, ואני לא יודע בדיוק מי, אבל שם חם ויפת הם הגיבורים. הם הגיבורים, ולכן הם מאפשרים את הופעת הנבואה הישראלית. מכאן ואילך, הנבואה בסגנון של עם ישראל היא אפשרית. ואז התולדה היא איומה. אפשר למחוק את כל הגרסה הקודמת, ואז המבול אפשרי. יוצא לפי זה שהחכם, זה יותר נכון, הצדיק הוא אשם בצרות שיש בעולם. כי איזה שהוא עלה למדרגה יותר עליונה, זה מקטרג על בני דורו. עכשיו, יש כאן המשך, יש פסוק נוסף שהוא מביא. אכן, כאדם תמותון. איפה זה הפסוק הזה? תהילים שאומרים ביום שלישי. איך כתוב בהתחלה? אני אמרתי אלוהים אתם ובני העליון כולכם, אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו. כלומר, על מי מדבר? מדבר שם על שופטים. יש שופטים שיחזבו אותו, כן? אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים משפוט. עד מתי תשפטו עוול ופני רשעים תיסוס אלה? שיפטו דל ויתום, אני ורש הזיקו. פלטו דל ואביון, אני ורש, רשעים הצילו. כלומר, מה שהמשורר בתהילים מתאכזב, הוא אומר, אני ראיתי שופטים, חשבתי שהם יטפלו בכל הבעיות, הם לא מטפלים. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותו. זאת אומרת, מה הוא ציפה? שעל ידי השגתם את האלוהות, הם יהיו אלוהים, ואז הם יטפלו גם במסכנים. לפי המבואר בסוף ספר מורה נבוכים, שהשגת השם מביאה גם לעשות חסד, צדקה ומשפט. והוא ראה שהם לא עושים את זה. אכן קדם תמותו. עכשיו, אם כן, אנחנו רואים שבפרק א', הרמב״ם דיבר על צלם אלוהים, ושם הוא דיבר על האדם. וכאן, בפרק י' ד', הוא מדבר על האדם, ועל מה הוא מדבר? על אלוהים. כלומר, זה בעצם המעגל של האדם, לעלות לדרגת תודעה של אדם הראשון לפני החטא. שבוע טוב כבוד הרב. א', אם ההשגה, שים רווח אחרי א', אם ההשגה היא בשכל עליון ונבדל ככל שיהיה, איפה המוסר בשכל? ב', תשים רווח אחרי א', אם הרמב״ם מצמצם את האלוהים לשכל, אין זאת עבודה זרה? זה שאלות נכבדות. המוסר כלול בשכל. זה בדיוק מה שהרמב״ם מסביר בסוף המורה, שהנביא אומר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אומר הרמב״ם, יכול היה הנביא לעצור שם, להגיד, השכל וידוע אותי כי אני השם, או כי אני אחד, או כי אין כמוני. ולא כך עשה הנביא, אלא המשיך, כי אני השם עושה חסד, צדקה ומשפט, כי באלה חפצתי נאום השם בארץ. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, שמי שמגיע להשגת אלוהים, לא ייתכן שגם לא יכיר את דרכיו, שהם אל רחום וחנון וכו' וכו', כל ההשתתפות של הקדוש ברוך הוא, השיפוט של הקדוש ברוך הוא את עולמו. אז אם אתה הגעת להשגת האמת, לא ייתכן גם שלא תשיג את ההשגחה, ואז אתה בעצמך הופך להיות משגיח ומטפל בגר, יתום ואלמנה. כן. מי שיש לו מוסר, האם הוא יודע את אלוהים? לא. מי שיודע את אלוהים, יש לו מוסר. ויש מוסר, כלומר יש שני סוגי מוסר שמה בהקדמת, בסוף המורה נבוכים, יש המוסר שהוא הכרחי כדי להגיע לדעת אלוהים, אבל זה רק כלי, ויש דעת אלוהים שנותנת ערך אלוהי למוסר. תרי גבני מוסר יש. ודאי שהוא בעלה מעלה במות והחיות, אבל הוא עוד לא דעת אלוהים. אומר רבם למה? כי אדם יש לו מידות טובות, אבל הוא באי בודד, מה יעשה עם המידות הטובות שלו? וזה האם הרמב״ם מצמצם את האלוהים לשכל, אין זאת עבודה זרה? הרמב״ם לא מצמצם את אלוהים לשכל, חז וחלילה. אלא הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עשה טובה גדולה עם האדם, שנתן לו שכל כדי לדעת אותו. כלומר, הרמב״ם הוא אדם אופטימי. הוא לא רואה בשכל, כמו שלמשל פסקל חשב, שהשכל הוא כמין מסך בין האדם לבין הבורא, אלא להפך, הוא אומר, זאת המתנה הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם כדי לדעת אותו. האדם חמור משוכלל, אז או שמותר לשחוט אדם, או שצריך לדון למוות מי ששחט חמור. תשובה, מותר לשחוט אדם. הרי כתוב במפורש, אל תקחו את זה הלכה למעשה, כתוב בגמרא, במסכת פסחים, עם הארץ מותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו. כלומר, אתה בא מאחורה, ככה תופס אותו, יום הכיפורים, ככה בדיל ויעבור, כן, קורע אותו. אומר המהר"ל, האם זה כיפשותו? אומר המהר"ל, בוודאי כיפשותו. אבל כל זמן שהוא לא מת, אתה לא יודע שהוא עם הארץ. רק אחרי שהוא מת, והתברר שחייו היו חסרי משמעות, אז מתברר רטרואקטיבית שהיה מותר לקרוא אותו כדג ביום הכיפורים, רק לא יכולת לדעת, לכן היה אסור. יוצא שכל אדם שהורג את חברו, לא יכול לומר, רגע, אל תהרגו אותי בדין, כי אולי יש פה ספק נפשות, כי אולי הרגתי מישהו שהיה מותר. לא, אומרים, הספק כזה לא בודי. וחזקה לאדם שהוא לא עם הארץ. אחרי שהוא מת, אז באמת אפשר להיברר, אבל זה כבר מאוחר מדי, יהיה אסור לך לעשות את זה. מה?
מה? מה? מה? מה?
מה? אפשר גם להגיד את זה, כן, נכון. הרי כתוב, אתה חונן לאדם דעת. מה זה אדם? אדם זה מי שיש לו דעת. מי שאין לו דעת הוא לא אדם.
יש גישה אחרת שאומרת שאדם יש לו מעלה מסתכלת
ודאי, יש מעלה פוטנציאלית, זה משקע הסגולה של האדם. כן, זה אותו הדבר, זה אותו הדבר. טוב, עד כאן להיום, שלום.